לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, בהלכות נזקי ממון, בפרק התשיעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, בהמה מעוברת שהזיקה והיא תמה, וחייב הבעלים לשלם חצי נזק מגופה, גובה חצי נזק ממנה ומוולדה, מפני שהוא מגופה. אבל תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה, מפני שהביצה אינה מגוף העוף, אלא מובדלת ומופרשת ממנו, שנפרדת במהותה מגוף העוף. הלכה ב' מעוברת שנגחה ונמצא ולדה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או אחר שנגחה ילדה, משלם חצי נזק מן הפרה, ואינו גובה מן הוולד כלום, עד שיביא ראיה שבשעה שנגחה מעוברת הייתה, שהמוציא מחברו עליו הראיה. הרוצה להוציא ממון מחברו הוא שצריך להביא ראיה לדבריו, ואז יגבה גם מן הוולד. הלכה ג' שור שנגח פרה מעוברת ונמצא עוברה נופל בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה הפילה או מחמת הנגיחה הפילה, משלם נזק הפרה ואינו משלם נזק הוולד, שהמוציא מחברו עליו הראיה. הלכה ד' נגח פרה מעוברת והפילה, אין שמין פחת הפרה בפני עצמה ופחת הוולד בפני עצמו, אלא שמין כמה הייתה הפרה שווה כשהייתה מעוברת ובריאה, וכמה היא שווה עתה, היא והנפל שלה, ומשלם הפחת או חציו אם היה תם. הלכה ה' הייתה הפרה לאחד והוולד לאחד, הרי פחת השומן שפחת גוף הפרה לבעל הפרה, ופחת הנפח חולקין אותו בעל הפרה עם בעל הוולד, והנפל של בעל הוולד. כלומר, שמלבד ההתחשבות בשומן ובנפח הפרה, ערכה של מעוברת גדול יותר, בעיקר בשל הוולד שהיא עתידה ללדת, וערך זה מגיע כולו לבעל הוולד. ולכן בעל הוולד מקבל את הנפל, והמזיק משלים לו את שאר מה שהפסידו. הלכה ו, שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק, הניזק אומר שורך הזיק, וזה אומר איני יודע שמה בסלע לקה. המוציא מחברו עליו הראיה, ואף על פי שהניזק אומר אני יודע בוודאי, וזה אומר איני יודע. טען הניזק ואמר ודאי אתה יודע ששורך הזיק, הרי זה נשבע אסת שאינו יודע, אם היה מועד, אבל אם היה טעם פטור אף משבועת אסת, שאפילו הודה מעצמו פטור, שחצי הנזק קנס הוא, ומודה בקנס פטור. הלכה זין, היו שניים רודפים אחר אחד, והרי עדים שאחד מהן הזיק, ואין העדים יודעים איזה הוא משניהן. זה אומר שאורך הזיק, וזה אומר שאורך הזיק, שניהן פטורים. ואם היו שניהן של איש אחד, חייב לשלם מגוף הפחות שבשניהם. ואם היו מועדין, משלם נזק שלם מנכסיו. הלכה ח', במה דברים אמורים? בששני השברים עומדים, קיימים בחיים לפנינו. אבל אם מת אחד מהן או עבד, והיה אחד מהן תם, אף על פי שהן של איש אחד, פטור. שהרי אומר לו, אבי ראיה שזה עומד, הוא שהזיק, ואשלם לך. שהרי ייתכן שהתם הוא שהזיק והוא שמת או עבד. ואם כן פטור המזיק מלשלם, שאין אתה משלם אלא מגופו. הלכה ת' היו שני השברים הרודפים, אחד גדול ואחד קטן, הניזק אומר גדול הזיק, והמזיק אומר קטן הזיק. היה אחד תם ואחד מועד, הניזק אומר מועד הזיק, והמזיק אומר תם הזיק. המוציא מחברו, עליו הראיה. ובשני המקרים פטור המזיק לגמרי מתשלום, אף על פי שהודה על אחד משבריו שהזיק, שמאחר שהניזק טוען שהשור השני הוא זה שנגח, הרי כאילו אומר שהשור הראשון נגח, שהמזיק הודה בו לא נגח. הלכה יוד, לא הייתה שם ראיה ברורה שזה הזיק, אלא עדים מעידים שאחד משני אלו הזיק, משלם המזיק כמו שאמר, כלומר משלם הנזקי השור שהודה בו, ואם טען הנזק שאתה יודע ודאי שזה הזיק בפניך, הרי המזיק נשבע שבועת התורה ומשלם כמו שהודה, שהרי הודה במקצת. הלכה י' היו הנזקין שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקין שניים, אחד גדול ואחד קטן. הנזק אומר, גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן, והמזיק אומר, לא חי, אלא קטן הזיק את הגדול וגדול הזיק את הקטן. או שהיה אחד תם ואחד מועד, הניזק אומר, מועד הזיק את הגדול ותם הזיק את הקטן, והמזיק אומר, תם הזיק את הגדול ומועד את הקטן, המוציא מחברו עליו הראיה. ואם אין ראיה, המזיק פטור לגמרי, אפילו שהודה שהשברים שלו הזיקו, כמבואר בהמשך. לא הייתה שם ראיה ברורה, המזיק פטור. למה זה דומה? לטוען את חברו חיטים והודה לו בסעורים, שהוא נשבע אסת ונפטר אף מדמי סעורים, כמו שהתבהר בלכות טוען. וזהו הבסיס להלכות אלו, שהתובע את חברו חיטים ועלה מכחישו, אך מודה שחייב סעורים, הרי הוא נפטר גם מדמי הסעורים, שבכך שהתובע לא טען לסעורים, הרי הוא כאומר שהנתבע איננו חייב לו סעורים. מכל מקום, חייבו חכמים את הנתבע להישבע לחיטים שבועה קלה בלא נקיטת חפץ, שבועת אסת, כדין כל אדם שכופר בטענת חברו. ואם תפס הניזק, הרי זה משתלם לקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן, כמו שהודעה מזיק, אבל אם לא תפס, אין מוציאים מן המזיק כלום. הלכה י"ב, שור שנגח וחזר ונגח שור אחר, הרי הניזק הראשון והבעלים כשותפים בו. כיצד? שור שווה 200 שנגח שור אחר שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, הניזק נוטל 100 ובעל השור 100. חזר ונגח שור אחר שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, האחרון נוטל 100, והניזק שלפניו עם הבעלים נוטלין 50-50, שמאחר שלכל אחד מהם היה חלק בחצי מדמי השור, 100 לכל אחד, ישלם כל אחד חצי מהחוב לניזק, והיינו שייתן כל אחד 50 לניזק השני, וישאר להם 50 דינרים לכל אחד. חזר ונגח שור אחר שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, האחרון נוטל 100, חצי מסכום הנזק כדין שור תם, והניזק שלפניו 50. לניזק הקודם היה חלק בחצי מדמי השור, והשתתף בחצי מהתשלום 50 דינרים. והניזק הראשון עם הבעלים נוטלין 5 ו-20, 5 ו-20, וכן על דרך זו חולקין והולכין, שרואים תמיד את הניזקים הראשונים שותפים עם הבעלים בחלק מהשור, וכל אחד מהם משלם חצי מהחלק שהיה לו בשור. הלכה י"ג, ניזק שתפס הבהמה שהזיקה לגבות חצי נזקו מגופה, נעשה עליה שומר שכר לנזקיה, ואם יצד והזיקה, הניזק הראשון חייב בנזקיה, והבעלים פטורין. כיצד? שור שווה 200 שנגח והפסיד 200, ותפסו הניזק לגבות ממנו 100, וחזר ונגח והפסיד ב-140, הרי זה הניזק האחרון משתלם 70, והניזק הראשון שתפסו משתלם מותר נזקו, והוא 30, והבעלים 100, וכן כל כיוצא בזה. בכל פעם שיתפוס הניזק, יגבה כל התשלום, הנזק עתידי מחלקו בלבד. הלכה י"ד, שני שברים תמין שחבלו זה בזה, משלמין במותר חצי נזק. שניהן מועדין, או מועד ואדם שחבלו זה בזה, משלמין במותר נזק שלם. אחד תם ואחד מועד, מועד בתם משלם במותר נזק שלם. ותם במועד משלם במותר חצי נזק. כיצד? שור תם שהפסיד בשור תם אחר שווה 100, וחזר זה האחרון והפסיד בראשון שווה 40, הרי בעל הראשון משלם לבעל האחרון 30. היו שניהן מועדין, בעל הראשון משלם 60. הראשון מועד ואחרון תם, בעל הראשון משלם 80. הראשון תם ואחרון מועד, בעל הראשון משלם 10. עד כאן בשיעור הימי ברמב"א בספר נזקים, הלכות נזקי ממון, בפרק התשיעי. לימוד הרמב"ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, הלכות נזקי ממון, בפרק העשירי. הלכה א', שור שהמית את האדם בכל מקום, בן גדול, בן קטן, בן עבד, בן חורין, אחד תם ואחד מועד, הרי זה נסכל. ואם המית את הגוי, פטור כדיניהם. שכך הדין אצלם ששור ההורג אדם לא מחויב מיתה, ויש לפסוק בזה כדיניהם. הלכה ב', ואחד השור ואחד שער בהמה חיה ועוף שהמיתו, הרי אלו נסכלים. מה בין תם שהרג את האדם למועד שהרג? שהטעם פטור מן הכופר, והמועד חייב בכופר, ובלבד שיהיה מועד להרוג. הלכה ג' והואיל וכל בהמה חיה ועוף שהרגו אדם נסקלין, איך יימצא מועד להרוג עד שישלמו בעליו את הכופר? כגון שהרג שלושה גויים ואחר כך הרג ישראל, שהמועד לגויים הרי מועד לישראל, או שהרג שלושה ישראל טרפה ואחר כך הרג שלם, או שהרג וברח והרג וברח והרג וברח וברביעי נתפס, שאין הבעלים חייבים בכופר עד שיסכה לשור. וכן, אם סיכן שלושה בני אדם כאחד, או הרג שלוש בהמות, הרי זה מועד להריגה, ובעליו משלמין את הכופר. וכן, אם הכירו העדים את בעל השור, ולא הכירו את השור בפעם ראשונה ושנייה ושלישית, וברביעית ראו שורו שהרג, ואינם יודעים אם זהו השור שהרג בשלושה פעמים הראשונות, או אחר היה, הואיל והועדו הבעלים שיש להם בבקרם שור שרק שלושה פעמים, היה להם לשמור את כל בהמתם, ומאחר שלא שמרו, משלמין את הכופר. הלכה ד' זה שנאמר בתורה וגם בעליו יומת, מפי השמועה למדו שהוא חייב מיטה זו בידי שמיים, ואם נתן כופר הנהרג, נתכפר לו, ואף על פי שהכופר כפרה הוא, ממשכנין את מי שנתחייב בכופר בעל כוחו. בית הדין מתערב ונוטל משכון מנכסי המזיק עד שישלם. הלכה ה' ושור של שני שותפים שהרג, כל אחד מהם משלם כופר שלם, שרי כל אחד משניהם צריך כפרה גמורה. הלכה ו' אין גומרים דינו של שור אלא בפני בעליו, אם היו לו בעלים, אבל אם לא היו לו בעלים, כגון שור המדבר ושור ההקדש ושור גר שמת ואינו יורשין, אם המית, הרי זה נסקל, וגומרין דינו, אף על פי שאין לו בעלים. וכן שור האישה ושור היתומים, ושור האפיטרופין שהמיתו, נסקלין. ואין האפיטרופין משלמין את הכופר, שהכופר כפרה הוא, והקטנים או החרשים והשוטים, אינן בני חיוב כדי שיהיו צריכים כפרה. הלכה זין, שור שהוא טרפה, שהרג את הנפש, או שהיה שור של אדם טרפה, אינו נסקל, שנאמר וגם בעליו יומת, כמיטת הבעלים כך מיטת השור, וכיוון שבעליו כמת הם חשובים ואין צריכים מיטה, הרי זה פטור. שהדין הוא שאדם טרפה שהרג לא חייב מיטה, ומשום כך במקרים הנזכרים כאן גם השור לא חייב מיטה, שדינו כבעליו. הלכה ח' המשסה כלבו בחברו והרגו, אין הכלב נסקל. וכן אם גרה בו בהמה או חיה והרגו, אבל אם שיסה בו נחש ואפילו השיחו בו והרגו, הנחש נסקל ששם הנחש שהמית מעצמו ומקיאו. לפיכך זה אדם שהשיח בו הנחש פטור ממיטת בדין. וכן הדין גם במשסה, שבכל אלו אין מעשה ישיר של הריגה לידי אדם, אבל מכל מקום הרי הוא רוצח ודורש דמים, דורש ממנו דם. הלכה ט', אין הבהמה נסקלת אם המיתה, עד שתתכוון להזיק למי שהיא חייבת עליו סקילה. אבל שור שהיה מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, נתכוון לנוכרי והרג בן ישראל, נתכוון לנפלים והרג בן קיימה, פטור מן המיתה. ואם היה מועד, הבעלים חייבים בכופר או בכנס אם המית עבד, אף על פי שהרג בלא כוונה, הועיל והוא מועד לזה. שחיוב הכופר אינו תלוי בכך שהשור יהיה חייב מיטה, אלא בכך שהיה מועד והרג, והיה צריך בעליו לשומרו. הלכה י' היה מועד לנפול על בני אדם בבורות, וראה ירק בבור ונפל לבור בשביל הירק, והיה שם אדם ומת, או שהיה מועד להתחכך בקטלים ומפילן על בני אדם, ונתחכך בכותל להנאתו, ונפל על האדם ומת מחמת חיכוכו, השור פטור במיטה. לפי שלא נתכוון להמית, והבעלים חייבים בכופר, שהרי זה מועד ליפול לבני אדם בבורות או להפיל עליהן הקטלים. והאח יוודא שלנעתו נתחכך, ולא להרוג את אותו אדם, בשנתחכך אף לאחר שהפיל והמית. הלכה י"א, אין הבעלים משלמין את הכופר עד שתמיד בהמתן חוץ מרשותם, אבל אם המית ברשות המזיק, אף על פי שהוא בסקילה, הבעלים פטורין מן הכופר. כיצד? הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשותו, ואפילו נכנס לטבוע שכרו, כגון פועל של בעל הבית, או חובו שלווה לו ממנו, ונגחו שורו של בעל הבית ומת, השור בסקילה והבעלים פטורין מן הכופר, שהרי אין לו רשות להיכנס לרשותו של זה שלא מדעתו. הלכה י"ב, עמד בפתח וקרא לבעל הבית ואמר לו, הין, ונכנס, ונגחו שורו של בעל הבית, הרי הבעלים פטורין, שאין משמע הין, אלא עמוד במקומך, עד שאדבר עמך. שענה כן, כדי לומר שתקף יגיע ושבינתיים יעמוד האדם במקומו. הלכה י"ג, בהמה שנכנסה לחצר הניזק ודרסה על גבי תינוק כדרך הילוכה והרגעתו, הבעלים משלמין את הכופר שהרגל מועדת להזיק כדרך הילוכה, וברשות הניזק חייב אף על השן והרגל כמו שבארנו. ודווקא ברשות הניזק חייבים על אלו, אבל אם דרסה תינוק ברשות הרבים, מאחר שאין חייבים שם נזקי רגל, הרי שגם כופר אין שם כלל. נמצאת על המת שהמועד שהעמיד בכוונה נזקל, והבעלים חייבים בכופר, ואם העמיד בלא כוונה, פטור מן המיטה, והבעלים חייבים בכופר, ותם שהעמיד בלא כוונה, פטור מן המיטה ומן הכופר, ואם מתכוון להעמיד, נזקל, והבעלים פטורים מן הכופר, וכן מקנס העבד. הלכה י"ד, יראה לי שאף על פי שהתם שהעמיד עבד או שפחה פטור מן הכנס, שהוא 30 סלע הקצוב בתורה, אם המית שלא בכוונה, משלם חצי דמי העבד או דמי השפחה מגופו, כאילו המית שור חברו או חמורו. שהעבד והשפחה הם רכושו של בעליהם, ומאחר שהרגם שור זה והפסיד ממון בעליהם, התחייב בעלה בתשלום חצי מהנזק, כדין שור תם שהרג את שור חברו. עד כאן משיעור הימי ברמב״ם בספר נזקים בהלכות נזקי ממון בפרק העשירי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר נזקים בהלכות נזקי ממון בפרק 11. הלכה א', כמה הוא הכופר הניתן כששור מועד ממית? כמו שאירוע דיינין שהוא דמי הנהרג, הכל לפי שוויו שנהרג, שנאמר ככל אשר יושת עליו, וכופר העבדים בין גדולים, בין קטנים, זכרים או נקבות, הוא הכנס הקצוב בתורה, 30 סלע כסף יפה, בין שהיה עבד שווה 100 מנה, בין שאינו שווה אלא דינר, וכל המעוקב גט שחרור, אין לו כנס, הועיל ואין לו אדון, שרי יצא לחירות. הלכה ב', למי נותנים את הכופר? ליורשה נהרג, ואם המית אישה, הכופר ליורשה מאביה, ואינו לבעל. המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי הכנס לרבו, והחצי ראוי ליתן ואין לו מי ייקחנו. הלכה ג', שור שנגח את האישה ויצאו ילדיה, אף על פי שהוא מועד לגח, הבעלים פטורים מדמי ולדות, שלא חייבה תורה בדמי ולדות אלא לאדם. אדם שבמכתו הרג עובר של אישה משלם את דמי העובר לבעלה. הלכה ד', נגח שפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות, שזה כמי שנגח חמור מעוברת, ואם היה תם, משלם חצי דמי ולדות מגופו. הלכה ה', כיצד שמין אותן את דמי הולדות? עומדים כמה הייתה שווה זו כשהייתה מעוברת, וכמה היא שווה עתה, ונותן לבעליה הפחת או חציו. ואם המית את השפחה, משלם לבעליה כופר הקצוב בתורה בלבד, כמו שבארנו. ולא משלם על הולדות, לפי שנחשבים חלק מגוף השפחה, וכלולים גם כן בתשלום הכופר. הלכה ו', שור שנתכוון לבהמה ונגח את האדם, אף על פי שאם המיתו פטור, כמו שבארנו, אם חבל בו, חייב הוא בנזק. ואם תמו, משלם חצי נזק מגופו, ואם מועד, משלם נזק שלם. הלכה זין, שור תם שהמית והזיק, והתחייב השור בסקילה או בעליו בתשלומים, דנין אותו דיני נפשות, ואין דנין אותו דיני ממונות. ומועד שהמית והזיק, דנין אותו דיני ממונות, וחוזרין ודנין אותו דיני נפשות. קדמו ודנו דיני נפשות תחילה את השור המועד שהמית והזיק, הוא כבר נגמר דינו לסקילה, חוזרין ודנין אותו דיני ממונות. הלכה אחת, הוא מרחן משתלם, שבמקרה זה אין גובים מממון הבעלים, מן השבח שהשביח ברדיעתו אחר שנגמר דינו, מה שמרוויחים על ידי חרישת השור בשדה אחר שנגמר דינו, שאם משעה שנגמר דינו לסקילה עד שסקלו בפועל עבר זמן, תחשב החרישה שהספיק בינתיים לחרוש כתשלום המגיע לניזק. כיוון שנגמר דינו לסקילה, אין לו בעלים שהתחייבו בנזקיו. דנו דיני נפשות וברח, אין דנין אותו דיני ממונות, שכאמור מן הבעלים אין לגבות, ומכיוון שהשור ברח, אין אפשרות לשלם משבח החרישה שלו. הלכה ת' שור שהמית את האדם והקדישו בעליו אינו קדוש, וכן אם הפקירו אינו הפקר, מחרו אינו מחור, החזירו שומר לבעליו אינה חזרה, שחתו בשרו אסור בעניה. במה דברים אמורים? אחר שנגמר דינו לסקילה, אבל עד שלא נגמר דינו, אם הקדישו בעליו הרי זה קדוש, ואם הפקירו הרי זה מופקר, ואם מחרו מחור, החזירו שומר לבעליו, הרי זה מוחזר, ואם קדם ושחתו, הרי זה מותר באכילה. הלכה י' שור שלא נגמר דינו, שנתערב בשברים אחרים, כולם פטורים, לפי שאין גומרים דינו של שור, אלא בפני השור, כדין האדם, שאם הרג חייבים לדון אותו בפניו, ואם יתערב באחרים, כולם נפטרים ממיתה, שמאחר שאין ההורג מזוהה, הרי זה כאילו איננו לפנינו. נגמר דינו ואחר כך נתערב באחרים, אפילו באלף, אולי נסקלין ונקברין, ונסורין בהנאה, כדין כל בהמה הנסקלת. הלכה י' פרה מעוברת שהמיתה את האדם, וכן כל בהמה מעוברת שנעברה בה עבירה, הרי עוברה כמוה, היא ועוברה נקחה, היא ועוברה נרבעה. העובר נחשב לאחד מעברי הממש, הוא כאילו היה שותף למעשה העבירה, וגם הוא בדין הסקילה, גם אם נולד לפני גמר דין. הלכה י"ב, נקחה והמיתה ואחר כך נתעברה, אם עד שלא נגמר דינה נתעברה, וילדה קודם גמר דין, ולדה מותר. ואם ילדה אחר גמר דין, ולדה אסור, שהעובר כערך אמו הוא, ואם יתערב ולדה באחרים, קונסין את כולן לכיפה, לבית כלא, עד שימותו שם. הלכה י"ג, שור הנסקל שהוזמו עדיו. קודם הסקילה נמצאו עדים שעידו על השור שקרנים, ואם כן נמצא שור נקי. כל הקודם בו זכה, שהרי מי שנגמר דינו, הפקירו בעליו. ואם העידו שבעליו רבע הוא, והזים את העדים, הרי השור לבעליו, והקודם ומשכו לא זכה בו. שכיוון שהבעל יודע בעצמו שלא חטא, ושאלו עדי שקר, והרי הוא מייחל להזימן, לא יפקיר. מאחר שהבעלים יודע שהוא זכאי ומצפה ומתכנן להזים את העדים, ולמנוע את עונשו, וכן את סקילת השור, ואם כן, מעולם לא ביטר על השור ולא יפקירו. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר נזקים מלכות נזקי ממון, בפרק 11. ועל ידי לימוד ברמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תקף מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.